disfrutar.
Suena y la orquesta.
Am shidake am aher hu batsmo lo yehi hashir.
Gal Chadash, ha-podcast shel Chadash Tel Aviv.
שלום חברות וחברים, אני אמנון ברונפלד ואתן מאזינות לגל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. השבוע הפרק מוקדש לאחת המהפכניות הגדולות והמיוחדות בהיסטוריה, שחוגגת השנה יום הולדת 150, רוזה לוקסמבורג, רוזה האדומה. רוזה הייתה ונשארה אחת הנציגות הבולטות גם של ההגות המרקסיסטית, והמאמרים של הכלכלה, אימפריאליזם ומלחמה ממשיכים לעורר עדים עד היום, אבל גם של הפרקסיס. הזמנתי לשיחה את דוקטור דנה מילס, שהיא אקטיביסטית ואקדמית, וגם מחברת את הביוגרפיה החדשה על רוזה לוקסמבורג, כדי לספר לנו קצת עליה, מי היא הייתה, מה היא עשתה, מה אפשר ללמוד היום בישראל 2021, מהפעולות של רוזה לוקסמבורג בגרמניה ופולין של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, יותר מ-100 שנה אחרי שהיא בעצם גם נרצחה, בצורה מאוד אכזרית, על ידי פשיסטים, ובתמיכה של הסוציאל דמוקרטים. אבל רק רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם לעשות לנו לייק וסאבסקרייב, בכל פלטפורמה ובכל ערוץ. תזכרו שיש לנו גם ערוץ וואטסאפ, שבו תהיו הראשונים לשמוע על כל פרק שיוצא, ואת כל הפרטים אפשר למצוא בדסקריפשן, יחד עם לינק לספר של דנה, ובואו נתחיל. אז שלום דנה, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
היי, תודה לכם ותודה שאתם מקדישים זמן לרוזה, שהיא אחד האנשים הכי מיוחדים בהיסטוריה. שינתה לי את החיים ואני בטוחה שיהיה עוד הרבה שיתוודעו אליה יותר טוב.
אז אולי באמת נתחיל מההתחלה.
כן.
ונשאל מי זאת רוזה ולמה היא כל כך מיוחדת?
רוזה לוקסמבורג הייתה מהתיאורטיקניות והאקטיביסטיות המרקסיסטיות הכי חשובות במאה ה-19, מתחילת המאה ה-20. היא הייתה יהודיה, פולניה, נכה, קטנת קומה, אישה, בתקופה שבה היא לא זכתה לראות נשים מקבלות זכות הצבעה, ולמרות זאת היא השאירה את חותמה על הקהילה המרקסיסטית של זמנה, וכמובן מעבר לה. היא הייתה הראשונה שהגיבה לווליום 2 של קפיטל של מרקס, ובעצם פיתחה אותו לכדי תיאוריה כוללת על הקשר בין אימפריאליזם וקפיטליזם. היא הייתה בין הראשונות שזיהו את הרגרסיה של השמאל מרכז הגרמני לכיוון ימין, שבסופו של דבר הכשיר את הקרקע לעליית הנאציזם, ולסוף ההיסטוריה הגרמנית כפי שהכירה אותה בזמנה. והיא הייתה, אחד הקומרדס שלה קרא לה המוח הכי מבריק אחרי מרקס. לא רק שהיו לה נתוני פתיחה קשים, כמובן היא התמודדה עם הרבה חוסר שוויון מתוקף מי שהיא הייתה ביוגרפית, היא פשוט הייתה כותבת מבריקה ואקטיביסטית עם יכולת השפעה שממשיכה עד היום. היא נולדה בעיר קטנה בפולין בשם זמוץ', שבאותה תקופה חשוב להזכיר שכל פולין הייתה תחת שליטת האימפריה הרוסית, כלומר, רוזה הייתה בעצם נתינה של אימפריה. היא הבינה באופן מאוד מיידי דרך החוויה האישית שלה מה זה להיות אזרחית ללא זכויות ומה זה להיות מיעוט מופלא. גם יהודיה, גם פולניה, אזרחית אימפריה, ובנוסף לכך, כמו שאמרתי, היו לה עוד כל מיני מאפיינים שהם די הציבו אותה בנקודת פתיחה קשה בחיים.
זה באמת מעניין, אנחנו אמרנו פה גרמניה, פולין וגם רוסיה, אבל בעצם אנחנו מדברים על סוף או אמצע המאה ה-19.
נכון.
בתקופה שבה כל הגבולות המדיניים שונים לחלוטין מהגבולות שאנחנו מכירים היום, אבל גם הגבולות, נקרא לזה, של מה זה מדינה, הגבולות הפוליטיים הם שונים לחלוטין. כלומר, אנחנו לא חיים בעולם, גם בישראל למעשה, אנחנו לא חיים במדינה שבה יש רק אזרחים וכל האזרחים שווים, אבל באופן כללי העולם הפוליטי שאנחנו חיים בו היום הוא עולם של אזרחות, ועולם שבו יש מדינות עם אזרחים, והאזרחים האלה הם שווי זכויות אחד עם השני, וזה לחלוטין לא העולם שבו רוזה לוקסמבורג פעלה ונולדה.
לא, אז זה מאוד מעניין, תודה. היא בעצם הייתה מחלוצות המאבק למען זכות הצבעה לכולם. היא לא הייתה מנאבקות למען זכות הצבעה לנשים, כמובן היא הייתה בעד זה, אבל היא הבינה שזכויות אזרחיות הן או זכויות לכולם או שהן לא קיימות בכלל. וזה מאוד קשור, כמו שאמרת, לסביבה שבה היא גדלה. אבל חוץ מזה גם חשוב להבין שהסביבה האינטלקטואלית, הסביבה התרבותית, הסביבה הכלכלית, כל אירופה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, לא הייתה קשורה בכלל לאירופה כפי שהיא חייתה בה וגדלה בה. ובעצם התרבות שלה, הרקע שממנו היא צמחה, היה תערובת של יהדות בלת מעמד הביניים. סביר שהרבה אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה חוו איזושהי ילדות או התבגרות שלא מאוד רחוקים מהסגנון הזה, יחד עם השפעות פולניות בנות זמנה כמובן, ואז בשלב מאוחר יותר בחיים היא לוקחת על עצמה ובעצם די מחנכת את עצמה בעקרונות המרקסיזם. אבל היא בהחלט באה מרקע מאוד יהודי, אמא שלה הייתה די אדוקה, מאוד האמינה במסורת וניסתה לחנך אותה בכיוון הזה, משפחה די, הייתי אומרת שוב, יהודית בורגנית, אולי שווה גם להגיד בהקשר הזה, אני חייבת להגיד שזה פעם ראשונה שאני מדברת על רוזה בעברית בישראל, שזה ממש מרגש אותי. יש לה צאצאים כאן, יש קרובים רחוקים של משפחת לוקסמבורג שעדיין חיים ונמצאים במדינת ישראל, אז זאת לא היסטוריה רחוקה עבור חלק מאיתנו.
אז טוב, שהקרובים יתקרבו אלינו עוד יותר וילמדו מרוזה אולי מה צריך לעשות. רוזה מצטרפת בעצם לפעילות פוליטית ותנועת שמאל כבר כשהיא בפולין, כבר כשהיא, עוד פעם, בפולין של האימפריה הרוסית, כלומר כבר כסוג של נתינה חסרת זכויות של אימפריה, היא באה ונאבקת על העקרונות השמאליים, שהם היו עקרונות גם של שחרור, נקרא לזה לאומי, אבל גם של שחרור מעמדי.
אז לא בדיוק, כן ולא. רוזה נכנסת לפוליטיקה בגילי ה-10 המוקדמים ממש, בגיל 13-14, לא רחוק מפעילות שאנחנו מכירים כמו מלאלה וגרטה טומברג, שממש נכנסות לפוליטיקה בגיל צעיר ונהיות רדיקליות בגיל צעיר, והיא מצטרפת למפלגה שנקראת הפרולטריאט. עכשיו, אחד המאבקים האינטלקטואליים הכי גדולים של המאה ה-19, קארל מרקס השתתף בו, אלינור מרקס, ביתו החשובה והפחות ידועה של קארל, גם השתתפה בו, היה בעצם המאבק על עצמאות פולנית, שזה היה המאבק המכונן של נעוריה של רוזה. בתקופתה, המרקסיסטים הגדולים, כאמור מרקס, שניהם והרבה מבני תקופתה, חשבו שמאבק על עצמאות ולאומיות פולנית תהיה הדרך להפיל את האימפריה הרוסית. כלומר, אם עם אחד קטן שהוא תחת השליטה הרוסית יצליח לפרוץ את השליטה הזאת, יוכלו להתחיל להשפיע בפנים בתוך האימפריה הרוסית, כשאפילו מרקס בעצמו כבר סימן את האימפריה הרוסית כאחד המקומות הכי משמעותיים לתחילת הפלת הקפיטליזם. מה שמאוד חשוב אצל רוזה זה שהיא לא הצטרפה לעמדה הזאת, היא הייתה בדעת מיעוט אפילו בתוך הזרמים המרקסיסטיים של זמנה, היא מגיל מאוד צעיר ועד זה סוף חייה, כשכבר זה היה מאוד ברור שהיא בצד הטועה של ההיסטוריה, היא התנגדה בכל תוקף למאבק לעצמאות פולנית, וטענה שבעצם אם תהיה עצמאות פולנית זה יהיה מאבק של הבורגנים כנגד הבורגנים, הבורגנים הפולנים שיקבלו עצמאות מול הבורגנים הרוסים שאולי ייתנו להם אותה. ובמהלך הנאורים שלה בשנת 1883-1884, היא נולדה ב-1871, אז אתם יכולים להבין כמה צעירה היא הייתה, היא רואה את המנהיגים של התנועה הזאת, את המפלגה הזאת שהייתה חברה בה, מוצאים להורג בשל הדעות שלהם. כלומר, מגיל מאוד צעיר, היא חווה מה זה לעמוד על דעת מיעוט, ומה המחיר שזה יכול לגבות ממך, ליטרלי בחיים. כלומר, היא באמת רואה איזושהי הקרבה מאוד מאוד גדולה, וזה הופך להיות עיקרון מאוד מכונן בהגות שלה. היא הייתה בעצם המשפיעה הכי חשובה בקשר בין דמוקרטיה למרקסיזם. זה משהו שהיא מאוד ייחודית בו, גם בתקופתה, וגם אפשר להגיד הרבה אחרי זה, שהיא הבינה שחייבים להתעקש על זכות ביטוי, ועל דיון פתוח, ועל קבלה של דעות מיעוט כולל בתוך המרקסיזם. משהו שלא היה מאוד פופולרי בזמנה.
ואולי דיברת על הוצאה להורג, צריך להגיד שגם דמוקרטיה וגם מרקסיזם לא נתפסו באמת רק כקבוצות מיעוט, לא. נקרא לזה באימפריות האלה, אלא לעתים ממש כחתרנות טרוריסטית, או מקבילה של מה שהיום היינו קוראים לו טרור. גם רוזה, ונגיע לזה בחיים שלה בגרמניה, נכלאה לא אחת על ההתנגדות נכון. שלה נכון. למדיניות הממשלתית, כאילו הרשמית.
לחלוטין, וה-SPD, המפלגה שבה היא בעצם תשאיר את חותמה הכי משמעותי, בתקופה שבה היא נולדה הייתה מחוץ לחוק. וילהם ליבנכט, אבא של קארל ליבנכט, שיהיה החבר הקרוב של רוזה, בעצם פעל במחתרת, כי אסור היה לו להיות פעיל בתקופה הזאת פוליטית בריש גלי. משהו שמאוד מיוחד אצלה, אני חושבת, ומאוד שווה אותי אצלה, זה שהיא מאוד קשרה בין אמפתיה לבין צדק. כלומר, בשבילה לא היה כזה דבר שאתה מתנגד למשהו בגלל שרציונלית זה נראה לך, אבל אמוציונלית אתה מתנגד לו אחרת. זה משהו שממש ליווה אותה, ולכן השקפת העולם הכללית שלה, שהיא כוללת התנגדות לאימפריאליזם, התנגדות לקפיטליזם כמובן, זכויות אדם בגרסה מאוד מאוד ראשונית של, כמו שאנחנו מבינים את המושג הזה היום, מאוד קשורים להבנה שלה את העולם. עכשיו, בנעוריה היא עוברת לשוויץ, היא בעצם בורחת, כי היא כבר יודעת שהיא רדופה פוליטית, והיא מתקבלת בהתחלה ללמוד לימודי טבע, היא מאוד אהבה טבע מגיל צעיר, אפשר להגיד שהייתה חלוצת חלוצה כפעילה סביבתית, הבינה שהנזק שהאדם עושה לסביבה מאוד קשור לנזק שהאדם עושה אחד לשני, ואז באיזשהו שלב עוברת יותר ללמוד משפטים, ומתמחה בכלכלה פוליטית, שזה התחום שבו היא תשפיע כל חייה. המנחה שלה לדוקטורט אמר שהיא כבר הגיעה אליו מרקסיסטית מגובשת, כלומר היא כבר ידעה את כל התיאוריה והבינה יפה לפני שהיא מגיעה לאוניברסיטה, ושם היא מתבלטת והופכת להיות פעילה מאוד מאוד מרכזית בחוקים הרדיקליים בשוויץ. היו שם הרבה מאוד גולים, היו אנשים שהגיעו כמוה פליטים פוליטיים מכל אירופה, והיא בעצם מתחילה יותר ויותר למסד את עצמה כמשפיעת דעת קהל בשמאל הבינלאומי. עכשיו, לקראת סוף לימודיה, מתחולל מה שנקרא הדיון הרוויזיוניסטי, שזה לא רוויזיוניזם שאנחנו מכירים כאן, אלא השאלה האם צריך לשנות את הגות המרקסיסטית ולהבין שהיא יכולה להתחולל בלי מהפכה. יהודי חביב בשם אדוארד ברנשטיין, שהיה התלמיד של אנגלס, התלמיד החביב עליו, חבר קרוב של אלינור מרקס, בעצם כותב סדרת מאמרים וטוען שהזמן עבר, לא תהיה מהפכה קומוניסטית, צריך להבין שזאת הדרך, זאת הדרך וזה הזמן להתחיל להתפשר ופשוט לקבל ש... קומוניזם מתקדם בדרכים אחרות, אבל לא תהיה מהפכה. ואז היא כותבת את בעצם המאמר שיביא אותה לזירה הבינלאומית, שהוא רפורמה או מהפכה, שבו היא מתערבת בדיון הזה.
ובעצם ההתערבות שלה הוא ניסיון, וגם נראה אחר כך שזה לא ניסיון רק שנשאר בכתב, אלא ניסיון שיוציא על הפועל, להחזיר לפרונט את המושג של המהפכה.
לחלוטין.
ולומר ש... כאילו צעדים מדודים הם דברים חיוביים ונכונים, ואנחנו לא יכולים לנתק אותם מהמאבק המהפכני, ושהמאבק המעמדי הוא מאבק מהפכני. הדיון הזה מתרחש בעיקרו בגרמניה.
נכון, והיא בת פחות מ-30, כלומר צריך גם לשים בפרופורציה כמה היא מצליחה להשיג בגיל נורא צעיר. בעצם רוזה מבינה שזאת הדרך שלה למתג את עצמה בעולם, היא כותבת למאהב שלה באותה תקופה ליאו יורגיקס, שבעצמו היה פעיל באותם חוגים כמוה, ואומרת זאת הדרך שבה אני אפרוץ לגזירה הבינלאומית. זה היה מהלך מאוד מחושב, מרשים אפילו היום להבין כמה היא הבינה טוב גם פוליטיקה וגם אידיאולוגיה. ואז בעצם היא כותבת את גם סדרת מאמרים שהיא תשובה לברנשטיין, שכמובן היה סלבריטי בעולם המרקסיסטי, ומצליחה להחזיר את המושג מהפכה למרכז התיאוריה המרקסיסטית. היא בעצם אפשר להגיד שמהפכה זה היה הדבר שהיה הכי חשוב לה מהרגע שהיא נהיית מעורבת פוליטית ועד לרצח שלה בדמי ימיה.
אני אשחק פה רגע את התפקיד של הסנגור של השטן, או לא השטן, אבל הסנגור של הצד השני, הדבלס אדווקט. אני רק נציג את הרעיון של ברנשטיין, הרעיון של האבולוציה. כן. בעצם, המחשבה שלו הייתה כזאת. אנחנו הולכים באירופה, מתקדמת איזושהי תפיסה של יותר ויותר זכויות פוליטיות ואזרחיות, בעיקר בגרמניה, יש יותר ויותר זכות הצבעה.
נכון.
מרחיבים את העניין של זכות הצבעה, לא רק שיש יותר זכות הצבעה ברמה של יותר אנשים יכולים להצביע, אלא גם המוסדות שהם מצביעים עליהם, כלומר הפרלמנטים, בין אם זה הפרלמנט הבונצדג, או בין אם זה הרייכסטג, סליחה, באותה תקופה, או בין אם זה הפרלמנטים של כל אחת מכמה מדינות השונות שבגרמניה, יש להם כבר יותר ויותר כוח למול הקיסרויות, למול נקרא לזה שירי ימי הביניים שעוד נותרו אז באירופה. והוא אומר, אנחנו הרוב, הפועלים זה הרוב, לאט לאט לאט, זה ייקח 10 שנים, זה ייקח 30 שנה, זה ייקח 40 שנה, בסופו של דבר רוב העולם יהיה פועלים, בסופו של דבר אנחנו מפלגות הפועלים נייצג אותם, אז זה יקרה. אז למה צריך להיאבק? למה צריך להיות מהפכן?
גם להמשיך את הטיעון שלך וקצת לחשוב על הרקע הכלי, כשאנחנו מדברים על זכויות פועלים בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על לפני הקמפיין ל8 שעות עבודה, שזה היה הקמפיין שרוזה הייתה מאוד מרכזית בו, אנחנו מדברים על תנאי עבודה מזעזעים, ככה שמאוד קל להבין למה אנשים יתפתו ויגידו, כן, אני בעד רפורמות כאן ועכשיו, אני לא רוצה להיאבק למען איזשהו עתיד שיהיה כולל, שיהיה יותר טוב, שיהיה רדיקלי, שאני לא יכול אפילו לחשוב עליו. בו בעת, זה בדיוק מה שרוזה נאבקת עליו, כי היא חושבת ומאמינה שאי אפשר בעצם לעשות צדק שלב שלב, אי אפשר לשחרר אנשים כל אחד בתור, או צריך להגיע למצב של שחרור כללי, של בעצם לשחרר את כל הפועלים, את כל האנשים המדוכאים בעולם, חשוב להגיד גם שוב, היא הייתה אחת התיאורטיקניות הראשונות שיוצאות ומדברות בצורה גלויה על אימפריאליזם, מאוד קשור גם לתגובה שלה נגד הרוויזיוניזם, ולא להגיד, טוב, היום השגנו זכות אחת, מחר נשיג זכות אחרת, וככה נתקדם, ובסוף נהיה הרוב. ואני חושבת שהיה משהו שהוא גם קשה וגם מאוד מאוד נכון בגישה שלה, שאי אפשר להשיג צדק בשלבים ובלהסתפק במועות ולהגיד, אוקיי, אז היום הצלחנו להוריד את מספר שעות העבודה, מחר ננסה להיאבק על זכות הצבעה, אלא היא הבינה ששינוי יהיה בעצם כולל ותהיה איזושהי מהפכה שלקראתה היא עובדת כל חייה.
ומה הייתה הטענה שלה? אני רוצה לחזור לטענות הכלכליות קצת.
כן.
כי הטענות שלה לא היו רק בנקרא לזה אידאות, אלא הן היו קשורות לניתוח מטריאליסטי. מטריאליזם, טוב, אם אתם מרקסיסטים, לא צריך להסביר את המונח, אבל לא כל מי שמקשיב לנו הוא מרקסיסט, אז נגיד שהמטריאליזם הוא באיזשהו מובן הבסיס התיאורטי של הניתוח המרקסיסטי והסוציאליסטי והקומוניסטי, הוא הרעיון הזה שאנחנו מנתחים את השאלה לפי הבעלות על אמצעי הייצור. מה שרוזה אומרת, אם זו השאלה הפוליטית שלנו, ואם בעצם הדרישה שלנו היא בעלות על אמצעי הייצור, הדבר הזה לעולם לא יגיע באבולוציה,
נכון.
והוא צריך לעשות אך ורק במהפכה.
היא בעצם הייתה הדיאלקטיקנית המובילה של זמנה, והיא הבינה שרק דרך סתירות הולכות ונשנות, ודרך בעצם הגברת המתח בין הבעלות על אמצעי הייצור, ככה הגיעו לשלב של מהפכה. עכשיו, דווקא רפורמה ומהפכה זה, הייתי אומרת, מניפסט יותר פוליטי ופחות כלכלי, כלומר, תמיד היא כתבה מתוך מטריאליזם היסטורי, אבל אולי זו דרך טובה לעבור ולדבר על עבודה קצת יותר מאוחרת שלה, שבה היא בעצם קושרת את הטענה הזו שלה, כפי שאמרתי, למחשבה יותר כוללת על אימפריאליזם. וזה הצבר ההון, שמעתי לאחרונה, ככה קוראים לזה בעברית, accumulation of capital, לכל הדעות, העבודה הכי טובה שלה והכי רחבה שלה. היא כותבת אותה כבר בגרמניה, אחרי שהיא זיהתה שה-SPD, כפי שאמרת, זאת המפלגה הכי חשובה והכי משפיעה, היא מצליחה דרך רפורמה או מהפכה למצב את עצמה בשורות המפלגה, והופכת להיות סוג של מאתגרת משמאל. כבר בתחילת המאה ה-19, סליחה, תחילת המאה ה-20, היא זאת שבעצם דוחפת משמאל בשירות ה-SPD, אבל מאוד מעריצים אותה על המחשבה שלה. קושרת יחסי ידידות קרובים עם קלרה צטקין, שהייתה אז הפמיניסטית סוציאליסטית מובילה, הופכת להיות גם בעלת ברית של קארל ליבנשט, ומתחילה ויכוחים ארוכים עם קארל קאוצקי, שבעצם היא תתווכח איתו כל חייה. ובאותה תקופה...
אולי נעצור, כי זרקנו הרבה מאוד שמות, אז כן. נגיד שה-SPD, המפלגה, מה שעד היום יש לנו SPD, כן? אפילו יכול להיות
שאם
יהיו הקאנצלר הבא,
כן.
אבל ה-SPD אז הייתה מפלגה סוציאליסטית, שהיו בה גם סוציאליסטים וגם קומוניסטים, זה היה בעצם
נכון.
לפני ההקמה של המפלגה הקומוניסטית הגרמנית,
שרוזה
לוקסמבורג
כן.
הייתה בעצם מהמקימות שלה, והוויכוח הזה שהם התווכחו ביניהם במשך עשורים, כזה culminated, הוביל לדבר הזה. כלומר, אפשר לקרוא לה איזה מפלגת גג שמאגדת הרבה מאוד הגות סוציאליסטית, ורוזה, אחרי המעבר שלה לגרמניה, מציבה את עצמה באמת כמו שאת אומרת, כמנהיגה גם האינטלקטואלית וגם בפועל, כלומר בשל הפרקסיס, של האגף השמאלי של המפלגה הזו.
אז אולי שווה בהקשר הזה להגיד משהו גם על למה אנחנו מדברים על מרכזיות של ה-SPD, כי באותה תקופה פועל מה שנקרא אינטרנציונל השני, ורוזה הייתה מנהיגה בולטת בו, בהתחלה ניסו לאסור עליה להגיע כנציגה, ב-1993 היא בעצם מגיעה כעיתונאית, כי לא אישרו לה הגעה כנציגה, בגלל העמדה שלה הלאומיות פולנית, ב-1896 בלונדון, פעם ראשונה שהיא בעצם מדברת כנציגה, וכל החיים שלה היא תעבוד ותשפיע בתוך האינטרנציונל. עכשיו, האינטרנציונל השני היה מאורגן סביב מפלגות, בניגוד לאינטרנציונל הראשון שהייתה לו שיטת ארגון שונה, ולכן היא הבינה יפה מאוד שהדרך להיות בעלת השפעה ברמה הבינלאומית זה להיות בתוך המפלגה הכי גדולה וככה להשפיע. זאת הייתה החלטה לגמרי פרגמטית, היא הייתה מאוד ריאל פוליטיקאית, היא הבינה יפה מאוד איך המפה הפוליטית עובדת. עכשיו, משהו שמאוד מעניין וקשור לכתיבה שלה ולהבשלת הכתיבה שלה, סוף שנות העשור הראשון של המאה ה-20, היא מתחילה ללמד בבית ספר לפועלים של ה-SPD. באותה תקופה חינוך מעמד הפועלים היה דבר נורא נורא חשוב במפלגות, מה שהיה אז תחילת הלייבור באנגליה, הקימו גם בתי ספר לפועלים, ב-SPD הקימו בית ספר, בהתחלה היא מאוד לא רצתה ללמד, אבל שכנעו אותה בסופו של דבר להצטרף. היא הפכה להיות המורה הכי פופולרית, היא הייתה האישה היחידה בסגל ההוראה, ומסתבר שהייתה מרתקת את כל שומעיה, וצריכה לפשט עקרונות כלכליים מאוד מורכבים, ולתת הסברים מאוד בהירים לתלמידים שלה. ותוך כדי התקופה הזאת היא כותבת טקסט מאוד מעניין שנקרא What is Political Economy, ואז היא מתחילה בעצם לחשוב בצורה יותר גלובלית על ניתוח מערכתי של למה הקפיטליזם ואימפריאליזם מתחזקים אחד את השני. אני אומרת שזה מאוד מאוד קשור לרפורמה או מהפכה, כי בעצם בתקופה הזאת היא מתחילה לתהות מהן הנסיבות הגלובליות שמחזיקות את הקפיטליזם במקום שבו הוא נמצא. והתשובה שלה, שהייתה מאוד מאוד לא פופולרית באותה תקופה ב-SPD, שהייתה מפלגה אימפריאליסטית בריש גלי, הייתה שהקפיטליזם והאימפריאליזם מחזיקים אחד את השני. כותבת טקסט ב-1913 הוא מתפרסם, שנקרא הצבר ההון, שבו היא בעצם עונה למרקס ווליום 2 של קפיטל, ואומרת שכלכלה קפיטליסטית צריכה להתפשט לתוך שווקים לא קפיטליסטיים, ולכן הכלכלה הקפיטליסטית תמיד תמצא לעצמה דרכים לכבוש ארצות חדשות כדי להרחיב את בעצם את הביקוש לסחורה שהיא מייצרת. עכשיו, העיקרון הכלכלי הזה הופרך באיזשהו שלב, אבל העיקרון הרעיוני הוא מאוד מאוד משמעותי, כי זה בעצם מסביר למה הקפיטליזם צריך לתחזק את עצמו על ידי שווקים שאינם קפיטליסטיים.
שזה בעצם ניתוח של מושג, אפשר לקרוא לזה ממש גלובליזציה.
והיא גם קשרה בינו לבין מלחמה. כלומר, כשדיברת על השינויים ב-SPD, אירוע מאוד גדול שמשפיע על בעצם הפיצול ב-SPD, זה מלחמת העולם הראשונה, שאני מניחה שנגיע לעוד מעט. אבל היא קשרה בין מיליטריזם, אימפריאליזם וקפיטליזם, שבהקשר שלנו, ישראל ב-2021-2, מאוד מאוד חשוב לחשוב על זה, לאיפה הולכת תעשיית הנשק, למה אנחנו צריכים לייצר כל הזמן שווקים שאינם קפיטליסטים, שיוצרים ביקוש בלתי פוסק בעצם לסחורות קפיטליסטיות. כלומר, היא טבעה פה משהו שהוא עדיין מאוד מאוד משמעותי, לאיך שאנחנו חושבים על יחסים בין מדינות או בין גופים פוליטיים שונים.
אני רוצה לחזור רגע לשאלה של המהפכנות.
כן.
כי קצת הזכרנו את הרעיון של ברשטיין, אני רוצה לחזור כאילו לרעיון הפוליטי שלה. איזה אלטרנטיבה רוזה הציבה לאספדה ולתנועה הסוציאליסטית, ואולי מה אנחנו יכולים קצת ללמוד ממנו גם באמת היום על ישראל? אם היינו רוצים לחיות את רוזה ולא רק לחשוב על רוזה,
כן.
מה היינו צריכים לעשות?
אני חיה את רוזה כל יום, אני ממליצה. הרעיון הוא להילחם למען שינוי כולל. כשהיא כותבת את רפורמה או מהפכה, חשוב להגיד, ובגלל זה גם דיברתי על האמפתיה שלה, זה לא שהיא נגד רפורמות, היא כמו שאמרתי, ממובילת המאבק ל8 שעות עבודה ביום, היא ממובילות המאבק לזכות הצבעה כללית בעולם, אבל היא מבינה שאי אפשר להילחם על כל דבר בנפרד, ואי אפשר להגיד, אנחנו נאבד ציבור אם אנחנו נשים גם את העיקרון הזה יחד עם העיקרון הזה. היא נלחמה כל הזמן על איזשהו מוצג צדק כולל, כמובן לא במינוחים האלה, כי הייתה מרקסיסטית ולא כתבה אתיקה, אבל היא הבינה ששינויים יגרמו אחד לשני לקרות בו זמנית ולא בצורה אינקרמנטלית. עכשיו, בשבילה מהפכה הייתה דרך חיים, היא הייתה איזשהו אתוס, היא הייתה פרקסיס, היא הייתה משהו מאוד מאוד כולל שהשפיע עליה. ב-1956 בעצם יש את המהפכה הרוסית הראשונה, היא נוסעת לדווח עליה לקראת הסוף, היא כותבת המון המון טקסטים תוך כדי המהפכה. אפשר לציין גם בהקשר הזה, אני יושבת בוועד המנהל של כתבי רוזה לוקסמבורג, הוצאת ורסו באנגליה, וכרגע הוצאנו בעצם את הקובץ מאמרים שלהם, סביבות ה-500-600 עמודים, שהם רק תגובה למהפכה הרוסית של 1956. כל פעם שהיה משהו שהיה דומה לאיזושהי התעוררות מהפכנית, היא בעצם נמצאת בחזית ומנסה להבין איך המהפכה קורית ואיך היא יכולה לגרום לה לקרות יותר מהר. עכשיו, משהו שמאוד משמעותי בהקשר הזה, זה היחס של רוזה לשביתה הכללית. היא רואה שביתה כללית כאיזושהי דרך ליצור מודעות מהפכנית, איזושהי דרך לחנך את מעמד הפועלים וליצור שינוי היסטורי. כמובן, בתור דיאלקטיקנית ובתור מרקסיסטית, היא מבינה שהיסטוריה נעשית תוך כדי מעשים. ולכן היא הייתה מהראשונות שתמכו בשביתה כללית, ששוב הייתה עמדה מאוד מאוד לא פופולרית ב-SPD. ב-SPD אז היו אמצעים דרקונים לדיכוי שביתות, משהו שאולי די מוכר לנו ממפלגות מרכז ימין סוציאל דמוקרטיות ברחבי העולם כיום, ורוזה הייתה הראשונה שנלחמה משמאל וטענה ששביתה כללית היא בעצם ההנגשה הראשונה של המהפכה למעמד הפועלים. אז זה אולי הדרך הראשונה להבין מה זאת מהפכה בשבילה ואיך היא יכולה להתחיל, למשל.
כי השביתה בעצם מלמדת אותנו שהדרישות שלנו לא מגיעות מכוח החוק הקיים,
נכון.
ולא מגיעות מכוח חוזה העבודה הקיים, ולא מגיעות מכוח מה שאני אקרא לו רגע עולם האתמול, אלא מתוך הכוח המהפכני של יוצר את עולם המחר. אני חושב שנורא מעין לחשוב על זה בהקשרים של שביתות בישראל.
לחלוטין.
השביתות הכי גדולות בישראל היו נגד ממשלות סוציאליסטיות.
לגמרי, ואני חושבת ש...
בשביתת הימאים.
כן.
ואולי אפילו עד השביתות סטודנטים, גם.
הרבה, כן, וסרבנות, אפשר לקחת את זה להרבה מקומות. אני חושבת שמשהו שמאוד הטריד אותה זה איך נוצרת מודעות מהפכנית. כלומר, זה משהו שמאוד היה טבוע במגיל צעיר, אבל היא מנסה לחשוב איך אפשר להפיץ את זה. אז כמובן היא הולכת והיא מחנכת והיא מדברת
אגב,
המון.
אגב, שנייה, עד השביתת המתמחים והמתמחות שיש פה עכשיו.
לחלוטין, בגלל זה אמרתי שזה אקטואלי
כן,
מאוד.
כן, האקטואליה שאנחנו מדברים פה עכשיו, הנה, יש לנו
עכשיו.
שר בריאות.
סוציאל דמוקרטי.
סוציאל דמוקרט, אולי אפילו מין איזה ברמשטיין מודרני כזה.
מחמר, כן.
כן.
סליחה.
טוב, יש לנו איזה שר בריאות סוציאל דמוקרט. קאוצקי. שלא נזכיר את שמם, אני מניח שכתוב חיזוק המערכת הבריאות,
לחלוטין.
וצמיחה וזה, אבל הנה, מגיע הרגע שבו צריך לבחור האם הולכים ראש בראש עם השובתים נגד משרד האוצר, האם תופסים את הרגע המהפכני הזה ואומרים כן, עכשיו אפשר לשנות, או אם הולכים אחורה, מן הסוציאל דמוקרט, הולך אחורה.
נכון, אז בגלל זה הייתה אחת הסיבות שחשבתי על, הדוגמה הזאת, ואני חושבת שמשהו שנורא עניין אותה זה היחס בין תודעה לבין פעולה, ובשביל רוזה היא הבינה יפה מאוד, וגם אנחנו מדברים על תקופה לפני טוויטר, שהדרך היחידה שאנשים ידעו על מה קורה, זה כשהם רואים פיזית או שיש להם גישה לעיתון, שכמובן לא לכולם באותה תקופה גם הייתה גישה לעיתונות, ויש משהו בשביתה כללית, כפי שהיא דמיינה אותה וכפי שהיא ראתה אותה קורית, קודם במהפכה של 1956 ואחר כך במהפכה של 1917, שאנשים חווים על בשרם מה זה יכול להיות שחרור גלובלי. מה זה אומר שיש קולקטיב ענק של אנשים שיוצאים בסולידריות לרחוב, ובעצם יוצרים פעולה קולקטיבית יחד. זה אחד הדברים שהכי עניינו אותה, ואני חייבת להגיד שגם אותי אישית מעניינים, איך יוצרים פעולה קולקטיבית של הרבה מאוד אנשים שמצליחים לפעול ביחד למען מטרה אחת. ושביתה זאת דרך שבה יוצרים את התנאים האלה גם בצורה מטריאליסטית וגם בצורה קוגניטיבית, כי פשוט מאגדים המון המון אנשים ברחוב, ומתחילים להשפיע אחד על שני, שזה הדרך הכי טובה לחנך למאבק רדיקלי.
וגם עוד תיאורטיקן ומהפכן, סוציאליסט וקומוניסט, שעבורו ההשתתפות בשביתות היו ערכי הלימוד של המהפכה, היה לנין, ולא נכון, סתם בין לנין לבין רוזה, על אף שיש לא מעט הבדלים ביניהם, גם ביחס, נקרא לזה, האינטרינזי לאלימות ודברים אחרים, לנין מאוד מאוד העריך את רוזה, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה תיאורטית, גם בגלל האופן ששניהם שמו מחדש את המושג של מהפכה על השולחן, וגם, ואולי עכשיו נגיע לנושא שהזכרת קודם באיזה מילה, ועכשיו ניכנס עליו ראש בראש, מלחמת העולם הראשונה.
לגמרי.
מלחמת העולם הראשונה הייתה בעצם קו השבר הכי גדול בעולם הסוציאליסטי,
והעולם בכלל.
העולם בכלל.
אני רוצה רק להגיד מילה אחת כבסיס לחשוב על היחסים בין רוזה ללנין, כי הם מאוד משמעותיים, וזה אחד הדברים שתמיד שואלים אותי דבר ראשון. הם היו מאוד דומים בהרבה דברים, הם גם היו מאוד שונים, כי הוא היה מנהיג מפלגה גדולה, היא הייתה סמן שמאלי, כלומר, חיות המנהיגות הייתה מאוד שנה כאן, אבל הם היו חברים, כלומר, במובן של קומרד, והם העריכו אחד את השנייה, והיו להם יחסי ידידות, היו עליות ומורדות, כמו שתי אישויות חזקות שהם היו, אבל היה שם הרבה מאוד כבוד הדדי, והרבה מאוד עצב בעצם שנרצחת. עכשיו, לחזור לשאלתך על מלחמת העולם הראשונה, רוזה כל חייה התנגדה למיליטריזם, היא הבינה שמלחמות הן מלחמות של בורגנות, שבעצם היחידים שמרוויחים ממלחמה, הם בעלי תעשיית הנשק. ששוב, אני חושבת שבישראל של 2021, זה לא מופרך להגיד שמעט מאוד השתנה בהקשר הזה. משלב מאוד מוקדם, היא מתחילה להבין לאן רוחות המלחמה נושבות, כבר בתחילת שנות ה-10, היא מתחילה לראות את התגברות האנטגוניזם בין מדינות אירופה, היא גם מזהה יפה מאוד שזה בעצם מלחמה אימפריאליסטית, כלומר שיש כאן ניגוד אינטרסים בין מדינות אירופה כביכול, אבל נאבקים על משהו שקורה הרבה מאוד קילומטרים משם, יש איזשהו משבר סביב מרוקו, היא גם כותבת על מלחמת דרום אפריקה של 1906, מה שפעם קראו The Boer War, היום קוראים לזה מלחמת דרום אפריקה, והיא מתחילה להבין ש כל מלחמה היא מלחמה בורגנית, היא מלחמה אימפריאליסטית, והיא מלחמה שמחזקת את תעשיית הנשק. ככך, מהראשונות שמתחילות להתנגד למלחמת העולם הראשונה, היו לה מקבילות כמובן באנגליה, הסופרג'יסטית סילביה פנקהרסט, בדיוק יצאה לה ביוגרפיה חדשה של רייצ'ל הולמס. בארצות הברית, כמובן, יש גם תחילת התנגדות מסוג שונה והתערבות מסוג שונה. בכל אירופה מתחילו לראות הרבה מאוד נשים מתנגדות. חשוב להגיד בהקשר הזה שנשים מהראשונות שמזהות את הבעייתיות במלחמה ומתחילות להתנגד. ובעצם בשלב הזה היא חוזרת לכלא. פעם ראשונה בעצם נעצרת במהפכה של 1956, אבל מתחילת שנות ה-10 של המאה ה-20 היא מתחילה לבלות המון זמן בכלא.
על רקע התנגדות למלחמה.
כן.
ובעצם אם נקפיל את זה שנייה למצב הפוליטי בישראל, אני חושב שההקבלה של הכניסות שלה לכלא, זה דומה קצת לכניסות של סרבנות.
סרבנות לגמרי.
כלומר, דומה למי שמסתכלים על הכיבוש הישראלי, ואומרים, רגע, הסיפור שאתם מספרים לנו על הדבר הזה, הוא סיפור שקרי, יש פה המון המון אינטרסים שאתם לא חושפים בפנינו, אתם בעצם שולחים אותנו למות, אבל גם להרוג ולהרג, מה שנקרא, בשביל כוחות זרים.
אני רוצה להגיד רק בהקשר הזה, שאם אפשר להקביל אותה למי שכאן, אז זה סרבניות ולאו דווקא סרבנים, כי היא לא ידעה, בגלל זה גם אני חושבת שהעמדה שלה מאוד מעניינת, היא ידעה שהיא לא תשלח למלחמה, היא ידעה שהיא לא תהיה בחזית, ועדיין היה חשוב לה להביע את העמדה המוסרית, וכשאנחנו מדברים על הכיבוש ועל מחיר הכיבוש, מאוד קל ליפול לנרטיב המיליטריסטי ופשוט לחשוב עליו כנתון וכמובן מאליו, אבל היא בעצם מראה את המחיר האנושי שכולם משלמים, כולל מי שלא יהיה בחזית ומי שילחם בצורה כזו או אחרת, ולכן זה נראה לי מאוד מעניין בהקשר להיום.
והמחיר הפוליטי אולי, תראה, המחיר הכי כבד של המלחמה הוא כמובן ההרג של אנשים.
נכון.
אבל המחיר הפוליטי הכבד שהיה למלחמת העולם הראשונה, היה העובדה שבעצם לקחו פועלים, פרולטריון, ממדינות שונות, נכון. ששיתפו פעולה אחד עם השני כמה
לפני,
שנים קודם,
נכון.
באינטרנציונל השני, אבל גם
חוץ מזה, כן.
שיתוף פעולה אנושי, מול המחשב, אתם הולכים להילחם אחד בשני.
נכון.
והדבר העצוב הוא שאנשים הלכו לזה.
לחלוטין.
ולא רק אנשים, אלא גם
הנשים.
גם אנשים וגם אנשים, אבל גם אני מתכוון גם הסוציאליסטים.
לגמרי.
ולמעשה ה-SPD בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, ממפלגה שהובילה את האינטרנציונליזם, כן, של האינטרנציונל השני, והובילה איזושהי תפיסה של שיתוף פעולה בין פועלים ברחבי היבשת, גם אם זה הייתה תפיסה רוויזיוניסטית, הפכה להיות מפלגה לאומנית.
לחלוטין.
ותמכה במלחמה, ובעצם מאוד מאוד ידוע, שבהצבעה על המלחמה ברייכסטאג, בפרלמנט הגרמני, ה-SPD תמכה, ולמעשה כל הנציגים מלבד אחד, קארל.
לימנשט.
יפה, אני לא יכול להגיד את השם המשפחה הזה, אז כל...
שנים עם רוזם לומדים לבטא את כל השמות.
אז בעצם הוא היחידי שהתנגד, ועל רקע ההתנגדות הזאת של רוזה גם למלחמה, היא נכנסת לכלא, והיא נכנסת לאימות חזיתי עם ה-SPD.
היא בעצם נכנסת כבר הרבה קודם, כשהיא מתחילה להילחם על עקרונות השביתה הכללית, אבל בהחלט העמדה שלה לגבי המלחמה הייתה בעצם הקש ששוברת גב הגמל, והיא פשוט פיזית נהיית מרוחקת מהמפלגה, כי היא מתחילה לבלות שנים בכלא. עכשיו, כשרוזה מבלה זמן בכלא, מה שחשוב להבין זה שקודם כל היא ממשיכה לכתוב, זה שנים מאוד פוריות עבורה, היא מפרסמת המון, היא כותבת מהכלא, חברים מוציאים כתבים שלה ומפרסמים, חלק באנונימיות, כמו היוניוס ברשו, משבר הסוציאל דמוקרטיה, כמו כתבים אחרים. אבל היא גם מתחילה להפנים, אני חושבת בתקופה הזאת, הרבה עקרונות שהם, כמו שאמרתי קודם, מה שאנחנו מבינים היום זכויות אדם. ומשהו שאולי יש מרקסיסטים שיחשבו שזה משהו שהוא אנטגוניסטי למרקסיזם, אבל בעצם היא מבינה על בשרה כמה הדברים קשורים אחד לשני. למשל, היא כותבת כשהיא בכלא נגד עונש המוות. חשבו כמה זה רדיקלי, אנחנו מדברים על עולם שבו עדיין בארצות הברית, כמובן עונש המוות קורה בצורה מאוד אדירה, ויש מדינות אחרות שבהן זה עדיין נחשב רדיקלי לדבר על עונש מוות, היא כותבת בצורה מאוד מובהקת נגד זה. היא מתחילה לכתוב יותר ויותר בפמיניזם סוציאליסטי, כמובן מושפעת מחברתה קלרה צטקין, אבל גם עושה ניתוח כלכלי של עצמה, ובעצם מפתחת את תיאוריה מאוד קוהרנטית שמשלבת, שוב, את מה שאנחנו היום קוראים זכויות אדם, אבל בזמנו לא היה לזה שם, יחד עם עקרונות מרקסיסטים כלכליים, ויחד עם הביקורת אימפריאליזם שלה, שנהיית עוד יותר מושחזת וחדה באותה תקופה.
אני רוצה לקרוא אפילו, בעצם הטקסט שרוזה כתבה מאוד נגד המלחמה, נקרא משבר הסוציאל דמוקרטיה, מה שהיה אפילו ממש לקרוא את זה במילותיה שלה, אמנם המילים המתורגמות. הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית, הנערצת ורבת העוצמה, הייתה גאוותו של כל סוציאליסט ואימת המעמדות השליטים בכל הארצות. ומה קרה לנו בגרמניה בהגיע שעת המבחן ההיסטורי הגדול? המפלה העמוקה ביותר, הקריסה הנוראית ביותר. בשום מקום ארגון הפרולטריון לא נרתם באופן כה מוחלט לשירות האימפריאליזם, בשום מקום אין משלימים כל כך עם מצב החירום ללא התנגדות, בשום מקום אין העיתונות כה משועבדת ודעת הציבור כה חנוקה, בשום מקום אין מאבק המעמדות הכלכלי והפוליטי של מעמד העובדים מופקר באופן כה מוחלט כמו בגרמניה.
חריפה, כמו שהיו אומרים אצלנו.
לגמרי. בעצם מה שהיא מתארת פה, היא מתארת את הכניעה, נקרא לזה, הכניעה כן. גם התיאורטית, אבל גם הכניעה הפרקסיס של הכניעה.
לגמרי.
זאת בעצם הכניסה של, של גרמניה לחמת העולם הראשונה, בעצם גרמה לעצירה של המאבק המעמדי בתוך גרמניה. גם בגישה, עוד פעם, לא רק הגישה המהפכנית, אלא גם בגישה הרוויזיוניסטית, בעצם כל העם צבא, ועכשיו אנחנו כבר לא נאבקים הפרולטריון נגד הבורגנות או נגד ההון, אנחנו נאבקים הפרולטריון הגרמני,
כן.
נגד הפרולטריון הצרפתי, שנגד הפרולטריון הרוסי וכן הלאה.
כן.
ומה שהיא מזהה באמת זה את העובדה שהמלחמה הזאת היא, זה היה הסיפור שגם הסוציאליסט, גם ה-SPD שתמכו במלחמה, זה הסיפור שהם אמרו לפועלים. אז רוזה, לא רק שהיא מזהה את הדבר הזה כדבר שלילי, היא אומרת לא, 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 לא. יש פה גם שאלה אימפריאליסטית
לחלוטין.
סמויה.
נכון.
מה, איך היא אומרת את זה?
היא בעצם מזהה את העובדה שמדינות אירופה אז הן לחלוטין לא רק מדינות אירופה, הן מתבססות על סחר מחוץ לגבולותיהן, אם זה באפריקה כמובן, במזרח אסיה, באוסטרליה, שהייתה אז עדיין קשורה בכל מיני דרכים מוזרות לאנגליה, כלומר אנחנו מדברים על קשרים מאוד אבותים של כביכול מדינות אירופה לשאר העולם. והיא בעצם מבינה שמלחמת העולם הראשונה היא בעצם לא רק מיצוב האינטרסים הבורגנים, אלא הרחבת האינטרסים האימפריאליסטיים ויצירת עוד ועוד שליטה על טריטוריות מחוץ לגבולות אירופה. עכשיו, מבחינתה כל מלחמה היא מלחמה אימפריאליסטית, כלומר, היא, במובן הזה היא מאוד פוסקת והיא מאוד חד משמעית, אבל מלחמת העולם הראשונה היא באמת, היא זיהתה את זה יפה מאוד, כי זאת הייתה תחילת הסוף של העולם האימפריאליסטי שאותו היא מכירה. אחר כך, כמובן, אנחנו הולכים לקראת מלחמת העולם השנייה, ואז משנות ה-50 אנחנו רואים את התפרקות העולם הזה, אבל היא בעצם מתחילה להבין שזה השלב שבו מדינות אירופה מתחילות להגיד, לא, לא, זאת הטריטוריה שלי, שם יש לי יותר אינטרסים, לא, לי יש שם יותר אינטרסים וכו' וכו'.
נזכיר רגע את לנין, אז גם לנין, נחזור ללנין, הוא אומר, ויש את המשפט המפורסם, האימפריאליזם הוא השלב הסופי של הקפיטליזם, והוא מנתח את מלחמת העולם הראשונה בניתוח, איזשהו כמעט ניתוח כלכלי קר, הוא אומר, ביחס נקרא לזה לגרמניה, אולי נשים סוגריים היסטוריות, גרמניה כמדינה התפתחה הרבה יותר מאוחר ממדינות כמו ספרד, כמו צרפת, כמו אנגליה, היא בעצם הגיעה לכל המרוץ האימפריאליסטי הזה באיזושהי עמדת חיסרון בולטת, כלומר שהשטחים בעולם כבר נכבשו על ידי לא מעט מדינות אחרות. ההתהוות שלה כמדינה קרתה והייתה צריכה להגיע לאימות עם המדינות האימפריאליסטיות המבוססות יותר על חלוקת השלל והאחון כן. שנוצר בעולם. אגב, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל אחת הסיבות בעצם, כלומר, אחת בעיני הדוגמאות הטובות לאופי האימפריאליסטי של המלחמה הזאת, הייתה השימוש הגרמני, כלומר, המלחמה לא הייתה רק גרמניה מול אנגליה בטריטוריה האירופית, כמו שאנחנו הרבה פעמים מכירים את זה נכון. בשוחות שם, זה חלק יותר ידוע של המלחמה. אחד האלמנטים הכי בולטים של המלחמה ושל הטקטיקה הגרמנית במלחמה, הייתה מזכירה מלחמה ימית כוללת, כלומר, הגרמנים תקפו אוניות סחר בריטיות ואוניות בריטיות בכל רחבי העולם. הדבר הזה אגב הוביל גם, בסופו של דבר זה היה העילה שארצות הברית נכנסה למלחמה. ואם רוצים רגע לומר משהו, למה הגרמנים עשו את זה? הגרמנים עשו את זה ראשית כל כי הם רצו להשתלט על נתיבי הסחר הבריטים, אבל שנית, כי הספינות סחר הבריטיות האלה, ואנגליה מראשיתה כאימפריה ימית, טענה שהסוחרים שלה, יש לה זכות לחמש אותם גם. ולכן גרמניה אמרה, אז הם חלק מהכוח הלוחם שלכם, ואנחנו נלחם איתם.
לא הרבה אנשים יודעים לשיטתך, כמו שאתה אומר, אבל לנין קרא את הצבר ההון, היה אחד מהראשונים שקרא, והוא כתב בשוליים, זה היה בעצם התקופה שהיחסים שלו עם רוזה היו הכי ירודים, והוא כתב בשוליים משהו כמו ניתוח מרקסיסטי לא משהו, ובכלל כל התיאורים האלה של סבל של אנשים שחורים הם צבעוניים ומפריעים לריכוז בקריאה. אז אני יודעת שיש עכשיו ניסיון למצב את לנין חדש כמנהיג אנטי גזעני וכל מיני דברים כאלה, אבל הפרקסיס שלו היה קצת פחות מרשים בהקשר הזה, והיא הייתה באמת, למרות שהיא הייתה יורוצנטרית בהרבה מובנים, והייתה, כמו שאמרתי, יהודיה מהמעמד הבינוני, היא מאוד הבינה איך גזענות ואימפריאליזם גם קשורים אחד לשני, והיא מאוד גם הבינה את זה תוך כדי המלחמה.
אז אם רגע אני רוצה לחזור לשאלות האימפריאליסטיות של מלחמת העולם הראשונה, הניתוח של רוזה הוא בעצם ניתוח, נקרא לזה דו שלבי, אומרת, בשלב אחד, האופי האימפריאליסטי הוא בכך שאנחנו לוקחים פועל במקום אחד, וגורים לו להילחם נגד פועל במקום אחר, במקום שתהיה להם מלחמה משותפת נגד ההון הבינלאומי, זה באפיק אחד. האפיק השני הוא שהאינטרסים של המלחמה הזאת הם בכלל לא איזשהם אינטרסים הגנתיים בין מדינה למדינה, אלא אינטרסים של השתלטות על הסחר ועל הניצול ועל השיעבוד של האימפריות, האימפריות האירופאיות האלה בכל שאר העולם.
כן, זה היה הניתוח שלה, כמו כל ניתוח בעצם מעמדי של מלחמה, גם אלינור מרקס כתבה ככה לפניה, גם קארל מרקס כתב ככה לפניה, אבל בעצם מה שמעניין כאן זה לא רק הניתוח הזה, שכפי שאמרתי, הוא לאו דווקא ייחודי לה, היא אמנם הייתה ראשונה בניתוח, ובעצם הייתי אומרת, היא הייתה ראשונה בהתנגדות לאימפריאליזם, אבל אני חושבת ששוב, ההבנה שלה הייתה של קשר בין מאבקים שונים. קשר בין המאבק לזכות הבחירה, שאז להרבה אנשים אמרו, ובמיוחד נשים, שוב, אנחנו מדברים על העובדה שהיא נחלט לפני שיש לה אפילו זכות להצביע. כאילו שתבינו כמה הייתה רדיקלית. היא בעצם מפסידה הרבה מפירות המאבקים שהיא הייתה חלק מהם. ולהרבה נשים ברחבי העולם אומרים, אל תיאבקו עכשיו על הזכות הצבעה. עכשיו זה הזמן להתגייס למאבק המלחמתי. אל תיאבקו עכשיו על הזכות ל8 שעות ביום. עכשיו זה הזמן להתגייס למאבק המלחמתי. והיא ממשיכה לדחוף את כל המאבקים, היא ממשיכה לדבר על כל מיני, שוב, תת מאבקים, אני קוראת לזה תת מאבקים, אבל זה לא היה, כי בשבילה היה מדובר על תמונת עולם קוהרנטית, שבעצם במלחמה יש איזשהו שימוש כדי ציני בניסיון להשתיק אותה. עכשיו, דיברת קודם על המצב של ה-SPD במלחמה, כל ה-SPD עובר יותר ויותר ימינה, מתגייס למאמץ המלחמתי כמובן, אבל גם בתוך התנועה יש איזושהי, הייתי אומרת, הסכמה עם המלחמה. אני לא חושבת שזה הסכמה צינית, אני חושבת שאנשים באמת חשבו, אנחנו בסכנת קיום, אנחנו רוצים להגן על אינטרסים שלנו, ולכן מתגייסים במלחמה, והיא בעצם רואה דרך זה. אבל בפרקטיקה מה שאנחנו רואים זה שבעצם כל המפלגה זזה ימינה, ולקרוא לה סוציאל דמוקרטית לקראת סוף המלחמה, זה כבר אין כל כך טעם. זאת בעצם מפלגת ימין מרכז, הייתי אומרת לשיטתנו. ואז בשלבים מאוחרים של המלחמה, רוזה מתחילה להיות חלק מהקמת כל מיני, אני אומרת, קודם יש תאים רדיקליים בתוך ה-SPD, ובסופו של דבר היא ממקימות המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, יחד עם שני חברים שלה לשעבר. ובעצם היא מבינה שהדמוקרטיה הפרלמנטרית מתחילה יותר ויותר להחזיב אותה. היא לא מוותרת על זכויות פרלמנטריות, היא לא מוותרת על זכות ההצבעה הכללית, היא לא מוותרת על זכויות סוציאל-דמוקרטיות, אבל היא מתחילה לדחוף את הדמוקרטיה הפרלמנטרית הגרמנית משמאל, כי היא מבינה שה-SPD כבר לא משמשת כמפלגה סוציאל-דמוקרטית יותר. וכשאנחנו הולכים לקראת סוף המלחמה, אנחנו כבר רואים אותה ממוצבת במקום פוליטי שונה לגמרי, גם שוב מאוד שונה מלנין, שב-1917 הופך להיות בעצם מנהיג. היא עדיין מנהיגה מהשמאל, היא עדיין, כשיוצאת מהכלא, היא כבר אישה מבוגרת מאוד, היא כבר לא הבחורה הרדיקלית שהיא הייתה, והיא הופכת להיות בעצם ממנהיגות תנועה קומוניסטית שדוחפת את המפלגה השלטת משמאל, שזה מצב מאוד מאוד שונה. ואני חושבת שזה מאוד משמעותי, כי שוב, כל ההתנגדות לאימפריאליזם, כפי שהצגת אותה תיאורטית, היא חלק ממהלך רעיוני הרבה יותר עמוק והרבה יותר משמעותי, שזה להבין איך סוציאל דמוקרטיה מתפוררת לאט לאט. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על תהליכים, ואנחנו מאוד אוהבים לדבר על מה המקדים מה וכולי. התשובה היא שאין דבר אחד, לא מלחמה ולא אימפריאליזם, ולא שלילת זכויות אדם, ולא מאבק פרסונלי, אלא זה הכל קורה ביחד. והיא מהראשונות שמתחילות באמת לדבר על כל הדברים האלה, ויוצאת נגד כל דבר בעיתו, ומתחילה לדבר על איך סוציאל דמוקרטיה הולכת, בעצם משבר הסוציאל דמוקרטיה, אבל היא בעצם הולכת לקראת סופה, שאנחנו יודעים טוב מאוד איך זה נגמר. בהערת שוליים אני רוצה להגיד, כי זה כן מאוד משמעותי, במיוחד בהקשר שלנו, שהרבה מהחברים הקרובים שלה היו יהודים, והרבה מאוד גם מתו במחנות. כלומר, אנחנו מדברים על העובדה שהיא מזהה גם שלא רק שדמוקרטיה היא מהותית לשמירה על אינטרסים של הרוב, היא מהותית לשמירה על אינטרסים של מעמד הפועלים, היא גם חושבת על עצמה בתור מיעוט, היא גם מבינה יפה מאוד שזכויות מיעוטים זה משהו שחייבים להילחם עליו, היא כל החיים שלה מיעוט לאומי, מיעוט אתני, איך שלא תרצו לקרוא לזה, ואכן החברים שלה משלמים מחיר מאוד כבד בשלב הבא של ההיסטוריה שהיא לא תזכה לראות.
וההתפוררות הזאת, התהליך של התפוררות הסוציאל דמוקרטיה, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו?
התהליכים.
התהליכים. כן. אנחנו מכירים את התהליכים האלה הרבה פעמים כאיזשהו, כאילו, אנטי מהפכנות דווקא. הרבה פעמים אומרים לנו, רגע, רגע, רגע.
נכון.
נאום התהליכים הזה של יאיר גולן, גם היום חבר כנסת. המסקנה הייתה, אנחנו צריכים לשמור על איזשהו סדר ליברלי מעוגן, כי אוי 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 אוי, אם המדינה הליברלית הטובה שלנו תלך קצת לפה, תלך קצת לשם. היא מזהה משהו קצת אחר, נכון?
כלומר, עבורת
ההתפוררות היא אחרת.
כן, היא מזהה התפוררות אחרת, ואני רוצה לחזור לתחילת חייה, כי יש כאן איזושהי סגירת מעגל יפה. כמו שאמרתי, היא נכנסת לפוליטיקה, והיא רואה בגיל מאוד צעיר מנהיגים נרצחים. זה משהו שאנחנו מכירים לצערנו מאוד קרוב, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה לא רחוק מנובמבר, ואומנם רבין מנהיג סוציאליסטי הוא לא היה, אבל רצח פוליטי שבהחלט שינה את החברה הישראלית, ובהחלט התחיל תהליכים שאנחנו רואים את התגברותם היום. היא בעצם מבינה, שוב, יש כאן הבנה גם מאוד דקה של מאוד מחודדת של זכויות פוליטיות, של היא מאוד ידועה במשפט שהיא כותבת בעצם כתגובה למהפכה הסוציאליסטית של 1917 ברוסיה, והיא בעצם כותבת על התבססות השלטון הקומוניסטי שם, והיא כותבת, חירות היא הזכות לחשוב אחרת, שזה משהו שצוטט והוצא מהקשרו מיליון פעם, אבל זה מאוד משמעותי לחשוב בהקשר שלנו, אני חושבת על מה זה תהליכים, על מה זה השתקה של ביקורת, על מה זה היכולת לחיות בלי ביקורת ולהשתיק מי שנחשב כפעילי זכויות אדם, כבוגדים, כשמאלנים בסמך וכל הדברים האלה, אלו תהליכים שהיא חווה על בשרה בשני קצוות החיים שלה בעצם, ואני חושבת שזה משהו שמאוד משמעותי כשאנחנו חושבים היום על סוציאליזם בהקשר שלנו, אבל אנחנו גם חייבים לחשוב על זכויות אדם, אנחנו חייבים לחשוב על זכויות פוליטיות, אנחנו חייבים לחשוב על איך המשטרה, איך הצבא מתנהגים כלפינו ברמת היום-יום, מי הם האנשים שנמצאים במקום הכי מאוים. אם אני יכולה לחשוב על רוזז או לוקסבורג בעצמננו, היא כנראה תהיה פלסטינית, היא לא תהיה ישראלית, כי היא הייתה...
אולי חלדה ג'רר, שעכשיו השתחררה ממעצר מנהלי שני, שלישי.
בהחלט יכולה להיות הקבלה, יש מספיק לוחמות חופש פלסטיניות אמיצות, שנחשבות כלא נחמדות ונחשבות כמעט גורות יותר מדי משמאל, כולל בהנהגה הפלסטינית, כלומר שוב חשוב לחשוב גם על ההקשר המקומי, אבל הדרך שבה אנחנו משתיקים ביקורת, והדרך שבה אנחנו לא יודעים להתמודד עם אנשים שעומדים על זכויות אדם, לדעתי זה משהו שלחלוטין אפשר לקחת ממנה, והיא שוב, היא מאוד ייחודית בזה במסורת המרקסיסטית, שבה אני לא חושבת שאנשים היטיבו להבין כמו את הקשר בין שני החלקים האלה בעצם של מה זה דמוקרטיה מרקסיסטית.
וגם הגענו למעשה לקראת סיום חייה של רוזה, שהסתיימו כן. בנסיבות רצחניות וטרגיות. אולי תספרי לנו?
אז ב-1918 פורצת מיני מהפכה, או מהפכה כושלת בעצם של, זה בעצם שמאל, מתון, מרכז, ימין, כל מיני, יחד עם חיזוק של פלנגות שבעצם מתחזקות את הימין הפרוטו-פשיסטי אז בגרמניה. רוזה מבינה שזאת לא המהפכה שלה היא חלה, אבל כמו מהפכנית טובה, היא אמרה, אוקיי, תהליך מהפכני, מה קורה? הכוחות האלה מתחילים יותר ויותר לרדוף אותה ואת חבריה, והיא בעצם חיה מ-1918 די במסתור, היא עוברת מבית לבית, היא בעצם משנה כל לילה במקום אחר, וב-15 לינואר היא נרצחת יחד עם קארל ליבנשט, שהיה חבר קרוב שלה חלק גדול מחייה, וגופתה נזרקת ללנבר כנל. חשוב להגיד בהקשר הזה שהרצח, היום אנחנו יודעים, יש ספר חדש נהדר על הרצח שלה, שבעצם העיר אור על הקונספירציה, היה שיתוף פעולה של הסוציאל דמוקרטים, המפלגה שבה היא הייתה חברה, ה-SPD, יחד עם הפלנגות הפרוטו-פשיסטיות האלו.
הפרייקורפס.
הפרייקורפס, כן. ובעצם הרצח שלה מסמן את תחילת מה שאנחנו נראה כשוב, ואנחנו אוהבים להשתמש במינוח לסמן תהליכים, וזה באמת היה תחילת סימון תהליכים של הוצאה להורג ברחוב, אנשים לא שואלים שאלות, היו הרבה מאוד עדים לרצח, תפסו אותה במלון עדן שהיה אז מאוד פופולרי בברלין, ויש תיאורים מאוד מזעזעים של אנשים שעומדים ומראים בעוד היא נקראת החוצה, ומאוד ברור מה יהיה גורלה. כלומר, אם אנחנו חושבים על כל הסצנות שאנחנו מכירים 10-20 שנים אחר כך, זה בעצם איזשהו התחלה של הפרקסטיקה הזאת.
בעצם אחרי מלחמת העולם הראשונה, הסיום של מלחמת העולם הראשונה בגרמניה, התרחש בין היתר, או בעיקר בזכות מהפכות פועלים מסוימות, כלומר פועלים שבתו, הפסיקו לייצר נשק, וחיילים, נכון? פועלים וחיילים.
ימיים.
ומה שקרה הוא שהשלטון ניתן לפרלמנט, שמי שהיה הרי קיסרות גרמנית, אז כן. הקיסר ויתר על השלטון, העביר אותו לפרלמנט, מי שקיבל את הכוח היה ה-SPD, שהייתה המפלגה הגדולה בפרלמנט באותו נכון. זמן. כאילו, אם נחזור רגע לברנשטיין,
כביכול
הכל טוב. הנה, ברנשטיין, כי סוף כל סוף הפרלמנט, האבולוציה הוא שלמה, אבל הנה, האבולוציה הזאת הובילה לרצח, לשיתוף
פוליטי.
פעולה, לרציחות פוליטיות של הקומוניסטים, ולשיתוף פעולה עם כוחות הימין, כנגדם,
נכון.
בסופו של דבר, אחרי עשור שניים, לעלייה של הנאציזם.
נכון. אני חושבת שיש משהו שוב יותר עמוק בקונסטלציה, כי בעצם זוהי סופה של הדמוקרטיה הפרלמנטרית. כשרוזה נאבקה, כל חיה היא נאבקה עבור איזושהי דמוקרטיה מרקסיסטית, ותפיסת השלטון בידי ה-SPD שהפך להיות כביכול שלטון סוציאל דמוקרטיה, אבל לא. מבחינתה היא התחילה להבין שאין לפרלמנט שום כוח בחיים הפוליטיים, ומבחינתה אין לו שום משמעות לאיזושהי התקדמות של מאבק מעמדי. וזאת איזושהי התפקחות בשביל מי שכאמור דמוקרטיה ומרקסיזם היו הדברים שהנחו אותה כל חיה, זה בעצם סוף הדרך מהרבה מובנים. אני חושבת שהרצח שלה גם מסמל, שוב אני חשוב להביא בחשבון את ההיבט המגדרי, את ההיבט של לקחת אישה יהודייה בחצות הלילה ולהוציא אותה להורג. יש כאן הרבה דברים שצריך עכשיו עליהם בהקשר יותר רחב, על איך התייחסו לאנשים אחרים, לא רק מתנגדים קומוניסטים, אלא יהודים שינהגו כלפיהם בפרקטיקות דומות, ובכלל יחס למיעוטים ויחס לרצח פוליטי למיעוטים וכולי. והחיים, סוף החיים שלה הוא מאוד מאוד קשה, אני חושבת גם מבחינת העובדה שגזלו ממנה כל אנושיות. היא הייתה בן אדם שנלחם עבור אנושיות לכל. היא ראתה איך מעמד הפועלים מאבד אנושיות תחת קפיטליזם, ובעצם ברצח שלה היא איבדה כל אנושיות וכל צלם אנוש שלה. ורק אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה מאוד אינטנסיבית של שיקום המורשת שלה, של להבין כמה היא כתבה. אגב, אנחנו אפילו לא יודעים כמה היא כתבה, כל הזמן מתגלים טקסטים חדשים, ואפס קצהו של הארכיון המדהים שלה ידוע לנו. אנחנו מתחילים להבין מה זאת הייתה האנושיות הזאת שהיא נלחמה עבורה, ושהיא בעצם שילמה את המחיר הכי גבוה בחיים שלה עבורה.
יפה, נראה לי שלהמליץ על קריאה מרקסיסטית זו הדרך הכי טובה בשבילנו לסיים כל
לא,
פרק.
לא, 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 זה הדרך להגיד מהפכה. סליחה, עם ברושת רוזה, ולהגיד, המהפכה היא נהדרת, כל השאר זה קשקוס, זה משפט של לקוח מאחד מכתביה, ואני חושבת שלהמשיך ולחשוב על כל המאבקים שאנחנו נאבקים בהם, וכמה הם חשובים לכל האנשים שמושפעים מהם, ולא לוותר, כי היא לא ויתרה אף פעם. וכשאנחנו חושבים על אימפריאליזם, ואנחנו חושבים בייחוד על קולוניאליזם, אז לנו כמאזינים בעברית, אני חושבת שיש אחריות מיוחדת לחשוב על הרעיונות שלה בהקשר הזה.
מעולה, אני חושב שזו בדיוק המורשת החשובה שהשאירה לנו רוזה לוקסמבורג, שהיא רלוונטית גם עכשיו, 150 שנה אחרי שהיא נולדה, אז תודה רבה לך דנה,
שהצטרפת
אלינו. מזל טוב לרוזה, ותחי המהפכה.
ויב.
אז עד כאן להיום גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב, ואם אתם מוכזבות מה-SPD, מתלבטות בין רפורמה למהפכה, אין מתלבטות בעיניי, תכתבו לנו, אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו, ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, כל אפליקציות פודקאסטים, ואם אתם רציניים ורצינות באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, בה תהיו הראשונים לדעת כשיוצא פרק חדש, כולל הפרק הזה ופרקים אחרים. ואם אתם את מה ששמעתם, תשתפו ותעזרו לנו להגדיל את הגל, וזה גם המקום להגיד תודה לדורי אלונקה על התחקיר ועל העריכה, לטל שדות ולאורי קגן על הסאונד, ולכל שאר צוות הפודקאסט, וכמובן שגם לכם המאזינות והמאזינים של גל חדש, ויבה לרבולושיון.
ויבה!